כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, עוד ג' בסיוון תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף למד וב. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כתוב בטור והשולחן ערוך באור החיים, סימן קוף יוד, סעיף ח', הנכנס לבית המדרש, התפלל את התפילה שמיד ניסה, וכותב המגן אברהם בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשה לבדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קוף למד ה' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה, כעת נציג גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לגבי מה אנחנו אומרים שאין לחשוש לעדים במדינת הים אם הם לא לפנינו כעת, והתשובה לגבי האומרת נשביתי ותאורה אני שמאמינים לה למרות שמשערים שיש עדים במדינת הים. שאלה שנייה, בדין המשנה שאומר זה אחי אינו נאמן, מה טוענים שאר האחים, והתשובה הם אינם יודעים אם הוא אחיהם. שאלה שלישית, מתי אומרים בריא ושם הבריא עדיף? את התשובה חיפשנו בתוספות, והנה היא בהלוואה, שהבריא חזק שאין אדם מעיז פניו לטבוע בחינם, והשם החלש שהרי צריך לדעת אם לבא, אז אומרים, בריא ושם הבריא עדיף. אבל לא במקרה כגון שור שנגח את הפרה ששם הבריא חלש, שלא מפחד לטעון בריא, והשם החזק כי לא יכול לדעת מה קרה. שאלה רביעית, מדוע נקטה המשנה שצבעה כשורה על יריחו, והתשובה? לרבותה, שאפילו היא נמצאת במקום שוודאי ישכיב רק כתבה וכשרה שם ולא אחר. שאלה חמישית, מהו לשון די תקי? והתשובה מלשון דה, תאה, למייקם ולהיות. והשאלה האחרונה, מה הפירוש תיבדק שאמר רבי יוחנן? והתשובה, שבודקים בדברי השכיב מראה אם ביקש לכתוב את השטר בשביל ייפוי כוח, כותבים לו שטר, ואם כוונתו הייתה שיקנה בשטר הזה, אין כותבים. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף קוף למד ה' במסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ג' בחודש סיוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על עודף קוף למד וב במסכת בבא בתרא, מרחק 40 דפים ו-40 ימים בסייעתא דשמיא לסיום המסכת, השתבח שמולד. את לימוד דף קוף למד וב אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד ה' עמוד ב' מן המשנה המצויה, שמונה שורות מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים מי שמת ונמצאת די תקי קשורה על יריחו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חכמים תקנו ששכיב מרע שוכב במיטה מחמת חולי, הנותן מתנה אינו צריך קניין אלא דבריו נחשבים ככתובים וכמסורים. קם מבואר לקמן בדף קוף ממזיין עמוד ב', ותקנו זאת כדי שלא תתערף דעתו עליו כשהוא חולה, מתוך צער על כך שלא תתקיים צוואתו. דנה משנתנו, במקום שנמצא שטר צוואה של המת ולא היה ציווי בעל פה. אומרת המשנה בדף קוף למד ה' עמוד ב', מי שמת ונמצאת די תקי שטר צוואת שכיב מרע כשורה על יריחו, אף שברור שהמת עצמו הוא שכתבה, הרי זו אינה כלום, ולא זכה המקבל בנכסים משום שכוונת המת הייתה להקנות את הנכסים כשיגיע השטר ליד המקבל. כיוון שלא הגיע השטר קודם מיטתו, לא קנה, ואין שטר לאחר מיטה. ובמשנה לא התפרש חילוק אם היה כתוב קניין בשטר או לא, ומכך שלא חילקה זאת המשנה, מוכיח חריף שאפילו שטר שיש בו קניין מועיל רק אם נמסר השטר לידי המקבל, ואם לאו, לא זכה. רוב הראשונים חולקים, רשי, הרשב"א, הריטב"א, והם סוברים שבשטר עם קניין השיעבוד חל, גם אם לא הגיע השטר לידו של המקבל. ולכן כתב הרשב"א שבמשנתנו מדובר באופן שלא היה קניין, אבל אם היה קניין, זכה המקבל אף על פי שלא הגיע השטר לידו בחיי הנותן. הריטב"א כותב שאומנם סתם שטר שיש בו קניין מועיל, אף אם לא נמסר למקבל, אבל מכל מקום בצוואת שכיב מרע, אין הקניין מועיל כיוון שלא עשאו, אלא כדי לייפות את כוחו של המקבל. והרי הוא כשאר שטר שכיב מרע, שחוששים שמה חזר בו, או שמה כתב רק למזכרת לתת, שיהיה לו זיכרון לתת את זה, ולא נתן. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם כשהיה עדיין בחיים זיקה בה בשטר זה לאחר, אם זיקה אמת את הנכסים הכתובים בשטר לאחר, וכגון שנכתב בשטר שראובן יזכה בנכסים הללו ונתן השכיב מרע את השטר לשמעון, ואמר לו זכה אתה במה שכתוב בשטר הזה, בין אם הזוכה הוא מן היורשים מהראויים לירש את המת, ובין שאינן מן היורשים, אפילו אותו זוכה אינו ראוי ליורשו, דבריו קיימים, כי דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם, וזוכה המקבל בנכסים הכתובים בשטר הזה מחמת דיבורו של השכיב מרע שיקנה לו את נכסיו. ובערים האחרונים שראו ליורשו פשוט שמועילה צוואתו מדינו של רב יוחנן בן ברוק הלל בדף קופלה מדמוד א', שאם אמר על אחד מהראויים ליורשו, כגון אחד מבניו שהוא יירש את כל נכסיו, דבריו קיימים, אלא אף אם אמר כן על מי שאינו ראוי ליורשו, זכה. והרעבד מפרש פה את המשנה, שאם אמר השכיב מרע לאדם אחר, זכה אתה עבור מי שנכתב עבורו השטר הזה, זכה המקבל בנכסים. ומה שאמרה המשנה בין מן היורשים, היא באה לומר בזה, שאפילו אם המזכה הוא אחד מן היורשים, אין אומרים שידו כיד השכיב מרע, וכאילו לא יצאה המתנה מידו של הנותן. אלא גם הוא יכול לזכות עבור מי שנכתב השטר עליו. הריטב"א מפרש שכוונת המשנה שנתנה בידו של איזה אדם להראות לו את הצוואה ולפרסם אותה. כיוון שגילה דעתו שרוצה בקיומה, הרי זה כמו אמירה בפיו, ולכן מועיל אפילו אם אדם זהו אחד מן היורשים. ואפילו בפני אשתו ועבדו הכנעני, שידם כידו ואינו יכול לזכות שטר לאחרים על ידם, גם כן מועיל. שהרי לא בשטר הוא קונה, אלא באמירה. זו היה המשנה שלנו, בדף קוף למד, היי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, כותב די תקי, ומזכה אותה למקבל, זכה. מביאה הגמרא ברייתא, מבארת מהי די תקי, ובאיזה אופן היא מועילה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, איזה היא די תקי, מהו שטר די תקי שהמקבלו זוכה בנכסים וגובה אותם לאחר מיטת הנותן, ואף על פי שלא פירש הנותן שמזכה אותם למקבל מהיום, ותכף בהמשך הברייתא יבואר שבריא רוצה שלא תחול מתנתו מיד, צריך לכתוב בפירוש מהיום ולאחר מיטה. ואיירת הברייתא כל שכתוב בה, דה תאה למיקם ולהיות. שטר צוואה זה יהיה לקום ולהיות בכל מה שכתוב בו, שאם ימות הנותן, יהיו נכסיו לפלוני. ולשון דייתי כי זה קיצור של המילים הללו, דה תאה למיקם ולהיות. הר"ן כותב שמשמע מלשון הרשב"ם שלא היו כותבים בשטר דתה למיקם ולהיות, אלא הברייתא מפרשת את מהותו של שטר דייטיקי. ממשיכה הברייתא לברר, ואיזה היא מתנה? כיצד צריך אדם בריא לכתוב שטר מתנה שיועיל למקרה שימות? מבארת הברייתא כל שכתוב בה שהיא תחול מהיום ולאחר מיטה. אנחנו מפרשים את דבריו שמקנה לחברו את גוף המתנה מהיום, ואת הפירות הוא משאר לעצמו עד שעת מיטתו, וכשימות יזכה המקבל גם בפירות. מקשה הגמרא אלא האם יש לדייק מלשון הברייתא שבמתנת בריא רק אם אמר מהיום ולאחר מיטה הוא דהוויה מתנה, רק אז מועילה מתנתו? אבל אם אמר שתחול מתנתו מעכשיו לא אביה מתנה? הרי פשוט שזו מתנה רגילה שמועילה בכל אדם. תרץ את הגמרא אמר רבאי, ודאי שנתינת מתנה שתחול מעכשיו מועילה בכל אדם. אחי כאמר, זו כוונת התנה בברייתא. איזו היא מתנת בריא שהיא כאין מתנת שכיב מרע לעניין זה דלא קני לה לאחר מיטה, שזוכה בה מקבל רק לאחר מיטת הנותן? ואיירת הברייתא כל שכתוב בלשון מהיום ולאחר מיטה, וכוונת הנותן להקנות את הגוף מהיום ופירות לאחר מיטה. כך מפרש הרשב"ם, כמו שמבואר בגמרא לקמן בדף קוף למדוו, שכך מפרשים את הלשון מהיום ולאחר מיטה. לפי זה כותב הרשב"ם שמתנה זו אינה דומה לגמרי למתנת שכיב מרע, שהרי בשכיב מרע הוא יכול לחזור בו, כמו שמובא בהמשך הגמרא, דייטיקי מבטל את דייטיקי. אבל במתנת בריא שכתב בה מהיום ולאחר מיטה, אין הנותן יכול לחזור בה מהמתנה, כיוון שיקנה לו את הגוף מהיום לגמרי, ורק את הפירות ששייכים לו בחייו, יכול לתת לאדם אחר. אם כן כותב הרמב"ן שלפי שיטת הרשב"ם, מתנת בריא זו דומה למתנת שכיב מרע רק לגבי זה שאין המקבל יורד לנכסים, אלא לאחר מיטה. אבל תוספות בדיבור המתחיל כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיטה, מפרשים בשם רבינו תם, שאומנם אם היה אומר מהיום ולאחר מיטה, היה ביאור דבריו, הגוף מהיום ופירות לאחר מיטה, כדברי הגמרא לקמן. אלא שמוכח מהסוגיה במסכת בבא מציעא דף י"ט עמוד א', שכאן בברייתא הוא יכול לחזור בו מכל המתנה, ולכן יש לפרש שמדובר שעשה תנאי ואמר מהיום אם לא אחזור בי עד לאחר המיטה. ולכן אם חזר בו במתנה, הרי לא התקיים התנאי ובטלה המתנה. לפי זה כותב הרן שמתנת בריא כאן ממש כמו מתנת שכיב מרע, שבשניהם יכול הנותן לחזור בו. אבל בריא שנתן מתנה לאחר מיטה ולא הזכיר כלל לשון מהיום, לא זכה המקבל לאחר מיטתו. כמבואר במשנה לקמן ודף קוף למדבב עמוד א', הכותב נכסיו לבניו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיטה. והטעם שאין מתנה לאחר מיטה ואינו יכול להקנות לאחר זמן, ואין זה כמו קניין לאחר 30 יום שמועיל, כותב הרשב"ם, שאין אדם יכול להקנות היום דבר כדי שיחול לאחר זמן, ובאותו זמן שרצונו שיחול הקניין, אין בכוחו להקנותה. כיוון שהאדם הזה לא יוכל לתת את המתנה לאחר מיטה, לא חלה מתנתו אף אם נתנה עכשיו, אלא אם כן אמר שתחול המתנה מהיום ולאחר מיטה, שאז הקניין חל כשהוא עדיין חי. והטעם שאין אדם יכול לתת מתנה לאחר מיטתו, מבואר ברשב"ם שאין אדם יכול לתת מתנה לאחר שמת ונקבר. משמע שהחיסרון הוא בעשיית המעשה. ואילו רשי במסכת גיטין דף ט' עמוד ב' כותב שהטעם הוא שבאותה שעה שימות כבר פקעה רשותו. דהיינו שהחיסרון הוא בכך שבאותה שעה אין הנכסים בבעלותו. מסביר קצות החושן בסימן קפ"ח שהוצרכו רשי ושאר הראשונים לומר את הטעם הזה שלאחר מיטתו אין הנכסים ברשותו, כיוון שאם היה שייך רק הטעם שלאחר מיטתו אינו יכול להקנות, היה יכול למנות שליח שיקנה את הנכסים לאחר מיטתו. כדעת הרמב״ם בהלכות גירושין, פרק ב' הלכת את ו', אם התמנה השליח בשעה שהיה המשלח ראוי למעשה הזה, אף אם לאחר מכן חלה או השתתה ואינו יכול לעשות זאת, נשאר מינוי השליחות קיים ויכול השליח לעשות מעשה זה עבורו. ולכן כתבו שבאותה שעה אין הנכסים שלו כלל, וכמו שהוא עצמו לא היה יכול להקנותם, כך השליח שלו אינו יכול להקנותם. דנה הגמרא בשכיב מרע שאוסיף בדבריו שגם יכתבו שטר למקבל. יתיב רבא ברבונה באחסדרא דבי רב, ויתיב וכאמר משמי דרב יוחנן. ישב רבא ברבונה באחסדרא של בית המדרש, אחסדרא זה מקום לפני הבית שנכנסים דרכו לבית, ואמר את הדין הזה בשם רבי יוחנן. שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, כלומר כתבו שטר על כך שיינתן מנה לפלוני מנכסי, באמת השכיב מרע קודם שכתבו ונתנו את השטר, אין כותבים ונותנים, ולא זכה המקבל בנכסים, ואף שבדרך כלל אמירת השכיב מרע מועילה בלא קניין, מכל מקום באופן זה שאמר כתבו שטר, אנחנו חוששים שמה לא גמר השכיב מרע בדעתו להקנותו, אלא בנתינת השטר, וכיוון שמת קודם שניתן לו השטר, אי אפשר לתנו לו עכשיו, שהרי אין שטר יכול להועיל לאחר מיטה שאין המת יכול להקנות. כותב הרשב"ם, שאם מת השכיב מרע קודם שכתבו ונתנו את השטר למקבל, שוב אין יכולים לכתוב לו שטר ולתת לו את המתנה. ומבואר בדבריו, שאם הנותן עדיין חי, כותבים לו את השטר ונותנים לו. אילו הריטב"א כותב שגם אם הנותן בחיים, לא נותנים לו. ומה שכתוב בגמרא ומת, היינו שבדרך כלל, כותבים את שטר צוואת השכיב מרע רק לאחר מיטה. והטעם הוא, כיוון שחכמים לא תקנו שמתנת שכיב מרע תקנה לאחר מיטתו, אלא אם כן היה זה באמירה, וכדי שלא תתערף דעתו עליו. אבל אם ציווה לכתוב זאת בשטר וכוונתו שיזכה לאחר מיטתו, לא קנה כיוון שאין תורת שטר לאחר מיטה. וכמו שאין בריא יכול להקנות לאחר מיטתו, אלא אם כן יכתוב מהיום ולאחר מיטה. אמר לו רבי אלעזר לבני בית המדרש, יזדערו בה, יזערו בהלכה זו שאמר רבי יוחנן, כיוון שכך נפסק הדין. רב שזיבי אמר, לא רבי יוחנן הוא שאמר הלכה זו, אלא רבי אלעזר אמרה. ואמר לו רבי יוחנן, יזדערו בה שכן היא ההלכה. אמר רב נחמן בר יצחק, אבתי דרב שזיבי מסתברא, מסתבר הדבר כמו שאמר רב שזיבי, דהי אמרת בישלמה, מובן הדבר אם אתה אומר שרבי אלעזר אמר על הדין הזה, יצטריך רבי יוחנן להסעודי עלה דרבי אלעזר. הוא צריך רבי יוחנן להעיד על דבריו של רבי אלעזר ולומר שהלכה כמותו, כיוון שרבי אלעזר היה תלמידו. אלא ימרת שרבי יוחנן אמרה, וכי יצטריך רבי אלעזר להסעודי עלי דרבי יוחנן רבי? האם שייך לומר שרבי אלעזר שהיה תלמידו של רבי יוחנן הוא צריך לחזק את דברי רבו ולומר שהלכה כמותו? ועוד תשמע ועוד בו ושמע ראיה נוספת לכך דרבי אלעזר אמרה, דשלח רבין, שלח רבין מארץ ישראל לבבל משמי, משמו של רבי אבאו, הבו יודעים ששלח רבי אלעזר שהיה דר בארץ ישראל לגולה לבבל משום רבינו בשם רב, את הדין הבא, שכיב מרע, שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת, אין כותבים ונותנים שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיטה. רבי יוחנן אמר, תיבדק. בא רבי יוחנן להוסיף על דבריו של רבי אלעזר שלא תמיד הדין הוא שאין כותבים ונותנים ולא זוכה המקבל, אלא בודקים את דברי המת כיצד הוא ציווה ואם הייתה כוונתו שיזכה המקבל רק על ידי שטר. כל פנים מוכח שרבי אלעזר הוא שאמר את הדין הזה בשם רב, ורבי יוחנן הוא זה שאמר שההלכה כמותו. הרשב"א מפרש רבי אלעזר מודה לרבי יוחנן בדין זה שבודקים את כוונתו, אבל היד רמה מוכיח מהגמרא לכמן שרבי אלעזר חולק עליו בדין הזה. וערת עכשיו הגמרא את דברי רבי יוחנן שאמר שהמתנה תיבדק. מהי תיבדק שאמר רבי יוחנן? כלומר, כיצד בודקים את דברי המת? ומתי מתנתו קיימת גם כשאמר לכתוב שטר? הביאה הגמרא שתי הלכות בשם רב דימי, ומההלכה השנייה מבואר כיצד בודקים את דבריו. כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל, אמר את ההלכות הללו. די תיקי מבטל את די תיקי, שכיב מרע שכתב נכסיו לאחד, ולאחר מכן חזר וכתב את נכסיו לאחר, קנה השני כיוון ששכיב מרע יכול לחזור בו ממתנתו, אבל בריא אינו יכול לחזור בו ממתנתו. ומביא הרשב"ם את המבואר בגמרא לכמן בדף קנ"ב עמוד ב', שדין זה הוא רק אם כתב לזה ואחר כך כתב לזה. אבל אם כתב וזיקה לזה וכתב וזיקה לזה, מחלוקת בגמרא. לרב הרי הוא כמתנת בריא וראשון קנה, ולשמואל שני קנה כמתנת שכיב מרע. הרשב"א מסביר מה הכוונה כתב לזה וכתב לזה, היינו שרק כתב את השטר ולא מסר אותו. וכתב וזיקה לזה וכתב וזיקה לזה, הכוונה שמסר את השטר למקבל שיהיה ראיה בידו. הלכה נוספת שאמר רב דימי, שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת קודם שכתבו ונתנו, רואין בודקים את ציווי השכיב מרע לכתוב את השטר, אם אמר זאת כמייפה את כוחו. ולכמן בדף קופלה מדבב עמוד א' תבהר הגמרא באיזה אופן משמע מדבריו שבא רק ליפות ולחזק את כוחו. שבאמת, רצונו היה להקנות את המתנה בדיבור בלבד. כדין שכיב מרע ואמר לכתוב את השטר רק כדי לחזק את כוח המקבל, שיהיה שטר ראיה בידו, שלא יוכלו היורשים לכפור במתנה הזו, או לומר לו פרענו לך. שיכול לומר להם אילו פרעתם לי, שטר זה למה הוא בידי? הרי שזכה מיד המקבל, ואף אם אתה נותן קודם כתיבת השטר, כותבין עכשיו את השטר ונותנים למקבל כדי שיהיה בידו לראיה על המתנה. ואם לאו, ואם לא מוכח מתוך דבריו שרצה ליפות את כוחו ולתת ראיה בידו, אין כותבין. וכמו שאמר רבי אלעזר שאנחנו חוששים שמה התכוון השכיב מרע לתת לו המתנה, רק על ידי השטר ואין שטר לאחר מיטה. והרי מגש מבאר שהגמרה באה לבאר כיצד תיבדק על פי הדין הראשון שאמר רב דימי, דייטיקי מבטל את דייטיקי. דהיינו, שאם הייתה כאן צוואה אחרת שקדמה לצוואה הזו, יש לנו לומר שמה שאמר להם לכתוב שטר על המתנה של השכיב מרע, אין זה מחמת שרצה שיזכה רק על ידי השטר, אלא רק כדי שיהיה לשני ראיה בידו לזכות במתנה, שהרי בשטר הזה כתוב תאריך יותר מאוחר מהמתנה הראשונה, ולכן זוכה אפילו אם אמר תנו וכתבו. ואם אין צוואה אחרת שקדמה לצוואה הזו, בזה אנחנו חוששים שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. בדברי רב דימי לגבי מייפה את כוחו, זה הלכה נוספת שבאופן כזה מועיל גם בלא בדיקה. כך הסברו של הרי מגש. מקשה רבי אבא בר ממל מברייטה על דברי רבי אלעזר. מה טיב הקשה רבי אבא בר ממל? שנינו בברייטה בריא שאמר כתבו תנו מנה לפלוני ומת קודם שכתבו ונתנו לו. אין כותבים ונותנים לו לאחר מיטה. שרי צריך להקנותו על ידי קניין שטר, ואין שטר לאחר מיטה. ויש לדייק, אבל שכיב מרע שציווה לכתוב ולתת מנה לפלוני, כיוון שהוא יכול להקנות באמירה, אף אם מת קודם כתיבת השטר, כותבים ונותנים לאחר מיטתו. שכשם שתקנו חכמים שדברי שכיב מרע ככתובים ומסורים באמירה, כמו כן תקנו שתועיל מתנתו בשטר, אף אם לא נכתב קודם שמת. אם כן, זה לא כדברי רבי אלעזר, שאין שטר לאחר מיטה. והבין רבי אבא בקושייה שלו שגם שבברי אין שטר לאחר מיטה, מכל מקום לגבי שכיב מרע דנו את השטר הזה, כמו שנכתב, מחיים, מתרץ את הגמרא הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רבי אבא בר ממל בעצמו תירץ את הקושייה שהוא הקשה, שהברייתא הזו מדברת במייפה את כוחו, שכוונת הנותן להקנות מיד למקבל, וכתיבת השטר נעשית רק כדי לייפות את כוחו יותר, ולכן רק בברי לא קנה, כיוון שאינו יכול לזכות בדיבור בלבד, ואילו בשכיב מרע שמקנה בדיבור, זכה המקבל, וכתיבת השטר תיעשה אחר כך רק כדי לייפות את כוחו. חוזרת הגמרא לברר באיזה אופן הוא נחשב מייפה את כוחו. איך ידמי מייפה את כוחו? באיזה אופן אנחנו אומרים שכוונתו לייפות את כוחו, ולא רצה שיזכה רק על ידי השטר? משיבה הגמרא אופן זהו כדאמר רב חיסדא, לכמן בדף קופנון בית עמוד בית לגבי שטר שכיב מרע שנכתב בו, שהיה קניין במתנתו, שאם היה כתוב בו וקנינה מיני מוסיף על מתנת הדה, וקנינו ממנו כתוספת וחיזוק למתנה זו, אין לנו לחשוש שמה התכוון הנותן להקנותו בשטר ואין שטר לאחר מיטה, אלא בוודאי שהקניין בא רק לחזק את מה שאמר בעל פה שיזכה המקבל. אך הנמי, גם כאן באופן דאמר תנו ואף כתובו וחתומו ואבו לי, וגם תכתבו ותחתמו לו שטר על הנכסים האלו שאני נותן לו, ותתנו לו את השטר שיהיה בידו לראיה. אז הוא נחשב כבא ליפות את כוחו וקנה בדיבורו, והשטר בא רק כדי שיהיה עידות בידו על מתנה זו ויוכל להיכתב לאחר מיטה. בעצם רב חיסדה בא שם לבאר את המשמעות של דברי שמואל, ששכיב מרע שכתב כל נכסיו בשטר ומת זכה המקבל, ולכאורה זה לא כמו שאמר שמואל בפירוש במקום אחר, שמתנת שכיב מרע שכתוב בקניין יש להסתפק בדינה, כיוון שייתכן שהייתה כוונתו שיקנה את הנכסים רק לאחר מיטה ואין שטר לאחר מיטה. על זה יישב רב חיסדה שהאופן שחלה מתנתו זה במייפה את כוחו, כלומר שניכר מתוך הדברים שכוונתו הייתה שיקנה את הנכסים עצמם בדיבור בלבד כדין שכיב מרע, והשטר נכתב לראיה בלבד כאופן המבואר בגמרא. כותב הרשב"ם שאם אמר רק תנו וכתבו, אין זה נחשב שמייפה את כוחו, כמשמעות הגמרא כאן, שרק אם אמר תנו ואף כתבו, זהו לשון של ייפוי כוח. מביאה הגמרא את ההלכה בנידון הזה, איתמר שנו בני הישיבה, רב יהודה אמר בשמו של שמואל הלכה, אם ציוויו לכתוב היה כדי לייפות את כוחו, והיינו כשאמר תנו ואף כתבו, כותבים ונותנים, וזוכה המקבל בנכסים, כיוון שכתיבת השטר אינה אלא ראיה ואיפוי כוח. וכן אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר רבא בשמו של רב נחמן, הלכה, כותבין ונותנין. וחיית החי וראה, הגענו למשנה, בדף קוף למד וב, עמוד א'. אומרת המשנה, כותב שטר מתנה על נכסיו לבניו, והוא רוצה להשאיר את הנכסים ברשותו כל ימי חייו, כדי שיוכל לאכול מפירותיהם. צריך שיכתוב בו שהוא מקנה להם אותם מהיום ולאחר מיטה. שתתחיל המתנה מהיום ותיגמר לאחר מיטה, והגמרא תבאר מהו הגדר של ההקנאה הזו. והמשנה מדברת כאן במתנת בריא ולא במתנת שכיב מרע, אבל מתנת שכיב מרע לעולם חלה לאחר מיטה מתקנת חכמים. והוא הדין בכותבת נכסיו לאדם אחר, אלא שדיברה המשנה בכותב לבנו, משום שכן הוא הרגילות באדם שרוצה לישא אישה, ואינו רוצה שישתעבדו נכסיו לחיובים שהוא מתחייב לה, כגון מזונותיה וכתובתה וכדומה, וזאת כדי שלא יפסידו בניו מאשתו הראשונה את ירושתו. לכן הוא מקנה להם את הנכסים בחייו באופן האמור, כדי שגם יוכל לאכול מפירותיהם כל ימי חייו וגם לא ישתעבדו לאשתו. אבל אם יכתוב בשטר שהוא מקנה את הנכסים רק לאחר מיטתו ולא יכתוב מהיום, אין המתנה חלה כלל, שכן לאחר מותו כבר אין הנכסים שלו בכדי שיוכל להקנותם. אילו הם דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אינו צריך לכתוב בשטר מהיום, אלא גם אם כתב בו שהוא נותן את הנכסים לאחר מיטה, מתחילה המתנה מהיום ונגמרת לאחר מיטה. טעמו של רבי יוסי יבואר בגמרא. ולאל כותב הרשב"ם בדף קוף חפי עמוד ב', שאין אדם יכול לתת מתנה לאחר זמן, אלא אם כן בידו להקנותה באותו זמן שהוא רוצה שתחול. והרי לאחר שימות, כבר אינו יכול לתת. כך דעתו של רבי יהודה. מבארת המשנה את אופן חלות מתנת מהיום ולאחר מיטה. אומרת המשנה, כותב נכסיו לבנו לאחר מותו באופן האמור, האב אינו יכול למכור אותם לאחרים לגמרי, מפני שהם כבר כתובים לבן. והחידוש במשנה אומר הריטב"א, שאין האב יכול לחזור בו מהמתנה, ושלא נטעה לפרש במילים מהיום ולאחר מיטה, שזו נתינה על תנאי שלא יחזור בו לפני מיטתו. וגם הבן אומר את המשנה אינו יכול למכור את אותם נכסים ללוקח כדי שיזכה בהם לגמרי בחיי האב, מפני שעדיין אין ברשות האב לאכילת פירותיהם. ורק אם מכרו האב והבן יחד את הגוף והפירות, רק אז קנה הקונה. אלא אם כן אומר את המשנה, מחר האב... ואפילו מחר סתם ולא הזכיר שהוא מוכר את הפירות בדווקא, מכל מקום חלה המחירה על הפירות, והרי הם מכורים ללוקח לאכול מפירותיהם ולהשתמש בהם רק עד שימות האב, אבל לאחר מיטתו של האב עוברים הנכסים לבן. ואם אין הבן בחיים בשעת מיטת האב, יורשי הבן מוצאים מיד הלקוחות. ואם מחר הבן בחיי האב, אין ללוקח בהם כלום ואינו יכול לאכול מפירותיהם עד שימות האב, שכן גם לבן עצמו אין זכות בפירות בחיי האב, והלוקח שבא מכוחו אינו עדיף ממנו. זו היה המשנה שלנו בדף קוף למדווה ועמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הגדר במתנת מהיום ולאחר מיטה. מקשה הגמרא וכי כתב מהיום ולאחר מיטה מה יהווה? מהו הדבר? איך חלה המתנה? מה זה מועיל? התנן, למדנו משנה במסכת גיטין דף עין ב' עמוד ב', הנותן גט לאשתו ואומר לה, הרי אני מגרש אותך מהיום ולאחר מיטה, הרי זה גט ואינו גט, דהיינו שהאישה ספק מקודשת. ואם היא פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, הרי היא צריכה גט משניהם כדי שתהיה מותרת לכל אדם. שכן, אם היא מגורשת תפסו קידושי השני, והרי היא צריכה ממנו גט, ואם אינה מגורשת לא תפסו קידושי השני, והרי היא צריכה גט מהראשון. זאת אומרת שיש ספק בפירוש דבריו, האם התכוון לגרש מהיום ואם כן היא מגורשת, או שהתכוון לגרש לאחר מיטתו ואם כן אינה מגורשת, שכן אין גירושין לאחר מיטה, ועל כן אם מת הבעל בלא בנים, הרי היא חולצת ולא מתייבמת. חולצת משום שייתכן שאינה מגורשת ועדיין היא אשת המת, ונופלת לייבום לאחיו, והרי היא נאסרת לאדם מן השוק עד שתחלוץ, ואינה מתייבמת משום שייתכן שהיא מגורשת וכבר אינה אשת המת. ומאחר שאינה נופלת לייבום לאחיו, הרי היא אסורה עליהם בחיוב קראת של גירושת אחיו, איסור ערווה. ולפי זה, גם בכותב כל נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, יש להסתפק בספק האמור, שמה התכוון להקנותה בחייו ולפיכה חלה מתנתו, שמה התכוון להקנותה לאחר מיתתו, ואין מתנתו מתנה לאחר מיתה. אם כן, איך אומרת המשנה שחלה המתנה, הרי מאחר שזה ספק מתנה, אין הבן קונה אותה. מתרצת הגמרא, אתם מספקלן איתנה אבי, היא חזרה אבי. שם אנחנו מסופקים, האם תנאי הוא ולעולם הוא מגרש מהיום, אך אינו מגרש אלא על תנאי שימות מחולי זה שהוא עומד בו, ואם אכן לבסוף מת מחולי זה, חל הגט כבר מעכשיו. או כשאומר לאחר מיתה הוא חוזר בו ממה שאמר קודם לכן מהיום, וכוונתו שיחול הגט לאחר מיתתו, ואם כן אינה מגורשת, שהרי אין גירושין לאחר מיתה, לכן היא ספק מגורשת. אבל אחא, בכותב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, יש לפרש בכוונתו דאחי, כאמר ליעב לבנו. גופה את גוף הנכסים כאן היא מהיום, אבל את הפירה, את קניין הפירות בנכסים, תקנה רק לאחר מיתה. נמצא שיקר המתנה חלה מחיים, אלא שאב משייר לעצמו בהם קניין פירות עד שימות. ומאחר שמתפרשים דבריו היטב בדרך האמורה, אין לפרש בהם שכוונתו לתנאי או לחזרה. כידוע, יש שני סוגי קניינים, קניין הגוף, כלומר בעלות על ממון לעניין גופו, כגון למוכרו לאחרים או לחלותו, בית קניין פירות, כלומר בעלות על הממון לעניין הפירות העתידים לצאת ממנו, והם נקנים לו כדין פירות היוצאים ממונו. ובמסכת כתובות, בדף פי בית, עמוד א', מביאה הגמרא בשם רבי יוחנן, אומר לחברו לכו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר 30 יום. לאחר 30 יום קנה, ומעמידה הגמרא את דבריו ואומר לו מעכשיו ולאחר 30 יום. וקשה, הרי גם שם יש לפרש בכוונתו, שהוא מקנה את גוף הפרה מעכשיו, את פירותיה לאחר 30 יום, כמו שמבואר במשנתנו לגבי מתנת מהיום ולאחר מיתה. מדוע אומר רבי יוחנן שאין הקניין נגמר אלא רק לאחר 30 יום? תרצים התוספות במסכת יבמות דף צדיק ג' עמוד א', דיבור המתחיל כנויה, שדווקא מהיום ולאחר מיתה משמע שהוא רוצה להקנות את הגוף מהיום, שכן כוונתו להבריח את הנכסים משאר היורשים, אבל במהיום ולאחר 30 יום, כוונתו שיגמר הקניין רק לאחר 30 ימים. שאין כן בגט שהביאה הגמרא לא שייכת בו החלוקה הזו של גוף ופירות, על כן בהכרח שכוונתו היא או לתנאי או לחזרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יוסי אומר אינו צריך לכתוב מהיום. דנה הגמרא בטעמו של רבי יוסי. רבא ברבוע חלש חלה ועל לגבי נכנסו אצלו רבונה ורב נחמן לבקרו. אמר לרבונה לרב נחמן באי מיני שאל את רבא ברבוע אם הלכה כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי. אמר לרב נחמן טעמי דרב יוסי לא ידענה הלכה היא באי מיני. מאחר שאיני מבין את העמו של רבי יוסי וכי מה יש לי לשאול האם הלכה כמותו. אמר להישיב לו רבונה לרב נחמן, את באי מיני, אי הלכה אי לא, וטעמי אנא אמין לך. אתה תשאל מרבא ברבוע האם הלכה כרב יוסי או לא, ואחר כך אני אגיד לך את טעמו של רב יוסי. באי מיני שאל רב נחמן את רבא ברבוע האם הלכה כרב יוסי, אמר לי, אחי אמר רב, הלכה כרב יוסי. ובמסכת גיטין בדף פי הי עמוד ב' מובה, שהתקין רב לכתוב בגט מיום הדנן, מהיום. משום גט שכיב מרע שהוא נותנו על תנאי אם מתי, ואם לא יהיה כתוב בו מהיום, אינו חל אלא לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה. ואומרת שם הגמרא שבא רב להפוקי, להוציא מדעתו של רבי יוסי הסובר שאין צריך לכתוב מהיום. וזאת משום שזמנו של שטר מוכיח עליו, ומאחר שלא הוזכר בגמרא שחזר בו רב, ממה שפסק כאן שהלכה כרבי יוסי, צריך לומר שלא יתקין כך רב אלא בגט, ולרב חדמילתא משום חומר הריות. וגם משום שהגט אין בו קניין. מספרת הגמרא בתר דנפקו לאחר שיצאו משם, אמר לרבונה לרב נחמן, עיינו טעם מידי רב יוסי. אסביר לך את טעמו של רב יוסי הסובר שאין צריך לכתוב בשטר מהיום, משום דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, שהמתנה מתחילה מהיום, שאם לא כן למה כתב בו זמן זה, אלא ודאי נכתב כדי להורות שהקנעת גוף הנכסים חלה מהיום. וזה דווקא אם ציווה נותן לעדים לכתוב בו זמן, אבל אם כתבו מעצמם, אין הוכחה ממנו שבדעתו להקנות מהיום. ויהיה הגמרא סיוע לסברת רבונה מדברי הברייתא. תניא נמי אחי שנינו בברייתא רבי יוסי אומר אינו צריך לכתוב מהיום מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו. עכשיו מסבירה הגמרא דין מתנה לאחר מיתה בשטר שיש בו הקנאה. שטר הוא אחד מקנייני קרקע ומשעה שנתן הנותן למקבל שטר על הקרקע, הרי הוא קונה אותה ללא שום מעשה קניין נוסף. אבל נהגו לעשות קניין סודר על ידי העדים וכותבים העדים בתחילת השטר וכן אמר לנו הנותן, אבו עליי עדים, וקנו ממני בסודר בעבור המקבל, וכתבו וחיתמו שטר מתנה זה. אחר כך בסוף השטר חוזרים העדים וכותבים, וקנינו מפלוני לפלוני, בכל הכתוב ומפורש למעלה. שכן שנינו לכמן בדף קוף סמך א' עמוד ב', צריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, בשורה האחרונה. ולפעמים עושים להפך, שבתחילת השטר כותבים וקנינו מפלוני לפלוני, ובשורה האחרונה כותבים, ואמר לנו, קנו ממני. באי מיני רבה מרב נחמן, שאל רבה את רב נחמן בשטר זה שיש בו הקנאה בקניין סודר וכתוב בו, סדי, נתונה לך לאחר מיטתי ולא כתוב בו מהיום, מהו, מה דינו? האם גם בו נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי במשנתנו, או שלא נחלקו אלא בשטר שאין בו קניין סודר, אבל אם יש בו קניין סודר, רבי יהודה מודה שמתחילה המתנה מחיים, וזוכה המקבל בגוף מהיום ובפירות לאחר מיטה. אמר להישיב לו רב נחמן, בשטר שיש בו הקנאה אינו צריך לכתוב מהיום גם לשיטת רב יהודה, משום שהקניין מוכיח שהנותן מייפה את כוח המקבל לקנות מהיום. שהרי עצם קניין המתנה חל על ידי השטר, ואינו צריך סודר ולא יקנה לו בסודר, אלא כדי לייפות כוחו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים באופן שבו שטר הקנאה אינו צריך מהיום. רב פפי אמר, אין כל ההקנאות שוות אלא איקה הקנייתא דצריך, יש הקנאה שצריך לכתוב בה מהיום, ואיקה הקנייתא דלא צריך לכתוב בה מהיום. אם בתחילת השטר כתוב הקנה, שיקנה נותן למקבל בקניין על ידי העדים, ואחר כך בשורה האחרונה של השטר כותבים העדים וקנינה מיני, לא צריך לכתוב מהיום. שכן משמע מלשון זו, שני קניינים. גם הוא הקנה למקבל על ידינו, וגם אנחנו קנינו ממנו עבור המקבל. וכפילות זו מורה ליפוי כוח למקבל לקנות את המתנה מהיום, והרי זה כאילו כתוב בו מהיום. ועל זה שואלים התוספות דיבור המתחיל אקנה, הרי לכמן בדף קוף סמך ב' עמוד א' נאמר שלא לומדים משיטה האחרונה שבשטר. ואם כן, איך אפשר להוכיח מלשון הקניין שכתובה בשורה האחרונה, שמייפה נותן את כוח המקבל לקנות מהיום? ובגלל הקושייה הזו, מפרשים הרן והרמב"ן, שכותבים כך בסוף השטר, אבל לא בשורה האחרונה ממש. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם כתוב קנינה מיני, ובשורה האחרונה כתבו אקני, צריך לכתוב מהיום, שכן באופן זה, אין בפעם השנייה משום כפילות יתר, אלא שמפרשים העדים את דבריהם שקנינו בסודר בשביל המקבל על ידי הקנאת הנותן. נמצא שאין כאן הוכחה על כוונת הנותן לייפות את כוחו של המקבל, ועל כן, אם לא יכתוב מהיום, אינו מקנה מעכשיו, אלא רק לאחר מיטה, ואין מתנה לאחר מיטה. ואין לפרש ששני הדברים הללו, אקני וקנינה מיני, כתובים בשטר בסמיכות זה אחרי זה, שאם כן, לא היה לו לרב פפא לחלק בין אקני וקנינה מיני לבין קנינה מיני ואקני, שהרי בשני האופנים יש כאן איתור לשון, אלא היה לו לחלק בין שטר שכתבו בו שתי לשונות קניין, לבין אם נכתבה בו לשון אחת בלבד. כך מסביר הרשב"ם. מתקיף לרב חנינה מסורה, מקשה רב חנינה מסורה על רב פפי, מי קמיד דענן לא ידינן וספרי ידי? וכי יש דבר שאנחנו לא יודעים אותו וסופרי הדיינים יודעים אותו? ומאחר שאין רוב החכמים יודעים מחילוק הלשון האמור, ודאי שגם כותבי השטרות אינם יודעים ממנו. ואם כן, לא ייתכן שאם כתבו קודם אקני ואחר כך וקנינה, התכוונו שהקניין חל מהיום, ואם כתבו להפך, התכוונו שהקניין יחול לאחר מיטה. והגמרא מוכיחה בעצם שלא כדברי רבי חנינה, שעלינו לספרי דה אביי וידי ולספרי דה רבא וידי. שאלו את סופרי אביי ורבא וידעו לחלק בין שתי הלשונות הללו, שאחת משמעותה ייפוי כוח, והשנייה אינה אלא פירוש לדברי העדים. ומעתה כן יש מקום לחילוקו של רב פפי. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, בין אם קודם כתוב אקני ואחר כך כתוב וקנינה מיני, ובין אם קודם כתוב וקנינה מיני ואחר כך כתוב ואקני, לא צריך לכתוב מהיום. וכל שטר שכתוב בו קניין, הרי זה כאילו כתוב בו מהיום, ואפילו שכתוב בו לאחר מיטה. לדברי הכל חל קניין הגוף מהיום וקניין פירות לאחר מיטה. ובדוכרן פתגמי דאבי באנפנה פליגי. ולא נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה, אלא בשטר שכותבים בו העדים זיכרון דברים שהיה בפנינו. כלומר, שאינם מעידים על קניין סודר שנעשה בפניהם, אלא רק על ציווי הנותן עליהם לעשות שטר מתנה לפלוני. אמר רב כהנא אמרית אל שמעתי, כמי דרב זביד ונערדה, אמרתי את השמועה הזו לפני רב זביד ונערדה, ואמר לי, אתון אחי מתניתולה. אנן אחי מתנינן לה. אתם שונים שמועה זו בדרך של שאלת רב על רב נחמן ותשובת רב נחמן אליו, ואילו אני שונה אותה שלא בדרך שאלה ותשובה, אלא בדרך של ממרה. אמר רב ואמר רב נחמן, בהקנאה לדברי הכל אינו צריך לכתוב מהיום. ובין אם כתוב בשטר אקני, ואחר כך וקנינה מיני, ובין אם כתוב קנינה מיני, ואחר כך אקני, לא צריך לכתוב מהיום. ורק בשטר שאין בו הקנאה, אלא הוא כתוב בנוסח של בדוכרן פתגמי דאב ובאנפנה, פליגי. בזה חולקים רב יהודה ורב יוסי. כאמור, מחלוקת רב יהודה ורב יוסי, זה רק בשטר שכותבים בו העדים זיכרון דברים שהיו בפנינו, שהם לא מעידים על קניין סודר שנעשה בפניהם, אלא רק הציווי הנותן עליהם לעשות שטר מתנה לפלוני. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כותב נכסיו לבנו לאחר מותו, מחר הבן אין לה לוקח בהם כלום עד שימות האב. משמע, שלאחר מיתת האב זוכה לוקח בנכסים לכל דבר. מחלוקת האמוראים שלפנינו היא, באיזה אופן הדברים אמורים. אומרת הגמרא איתמר, נאמר אם מחר הבן את הנכסים בחיי האב ומת הבן בחיי האב. אמר רבי יוחנן, אף לאחר שימות האב לא קנה לוקח את הנכסים אלא הם עוברים ליורשי האב. אף יורשי הבן אינם זוכים בנכסים משום שכבר סילק הבן את עצמו מהם כשמחרם. ומה שמשתמע מדברי המשנה שלאחר מיתת האב זוכה בהם הלוקח לגמרי, אין זה אלא באופן שבשעת מיתת האב עדיין היה הבן קיים. ואילו ריש לקיש אמר, גם אם מת הבן בחיי האב, קנה הלוקח לגמרי את הנכסים לאחר מיתת האב. מפרשת הגמרא את המחלוקת. רבי יוחנן אמר, לא קנה לוקח משום שקניין פירות כקניין הגוף דמי. ובעל קניין הפירות נחשב לבעלים העיקרי, משום שעיקר הדבר עומד לאכילת פירותיו ולתשמישיו. ומאחר שיש לאב בחייו קניין פירות בנכסים אלו, שכן משמעות קניין מהיום ולאחר מיתה היא שמקנה האב לבן את הגוף מהיום, אבל משאר לעצמו קניין פירות עד לאחר מיתתו, הרי זה כאילו גם הגוף קנוי לו, ולפיכך אין חלה מכירת הבן בחיי האב, אלא אם כן לבסוף יקנה גם את קניין הפירות של הנכסים הללו. אבל אם מת בחיי אביו, אינו נחשב כבעלים עליהם ואין בידו למוכרם, שהרי לעולם לא יזכה בפירותיהם. ודווקא לעניין מחירה אינו נחשב בעלים. אבל אם לא מחרם ומת בחיי אביו, יורשים בניו את קניין הגוף שיש לו בנכסים. ולאחר שמת אבי אביהם, זכו גם בפירות. ריש לקיש אמר, קנה לוקח משום שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אלא בעל קניין הגוף נחשב כבעלים על הדבר, ואפילו אם לעולם לא יבואו הפירות לידיו. לפיכך משעה שקנה הבן קניין הגוף בנכסים, בידו למוכרם. שואלת הגמרא, ואיפלגו בחד הזימנה, הרי כבר נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בעניין הזה במקום אחר, לשם מה נחלקו בו שוב לעניין דין משנתנו? איפה הם נחלקו? חייב אדם להביא ביקורים מפירותיו שביחרו, ומצוות עשה היא לקרוא בשעת הבאתם לעזרה את הפרשה האמורה בביקורים, מהיגדתי היום להשם אלוקיך עד סוף הפרשה. אין חיוב ביקורים נוהג אלא בפירות שגדלו באדמתו, אבל אם אין הקרקע שלו אלא הפירות בלבד, אינו חייב עליהם בביקורים. ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין הזה, דהיתמר, שנינו המוכר את שדהו לפירות שהותיר בידיו את גוף השדה ומחר אותה רק לקניין פירותיה לזמן מסוים. רבי יוחנן אמר, הלוקח מביא ממנו ביקורים ואף קורא עליהם מקרא ביקורים בשעת הבאתם. וריש לקיש אמר, הלוקח מביא ממנה ביקורים ואולם אינו קורא עליהם מקרא ביקורים בשעת הבאתם. ומפרש את הגמרא את שדדי מחלוקתם. רבי יוחנן אמר שהוא מביא וקורא משום דקסבר קניין פירות כקניין הגוף דמי. לפיכך הלוקח שהוא בעל קניין הפירות נחשב כבעל השדה, וראויו לקרוא את האמור בפרשת מקרא ביקורים, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, אמור בספר דברים פרק חבב, פסוק יוד. וריש לקיש אמר שהוא מביא ואינו קורא, משום שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ואין הלוקח נחשב כבעל השדה. לפיכך אינו קורא את הפרשה בשעת הבאת ביקוריו, שכן אינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי. אבל מחויב הוא בעצם הבאתם, שכן אפעו בכלל מה שנאמר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך, ולמרות שגוף הקרקע אינו שלו, מכל מקום, מאחר שמקום יניקת הפירות מהקרקע משועבד לו, הרי היא נחשבת לארצו. ומאחר שכבר נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין קניין פירות לעניין ביקורים, למה הוא צריכו לחלוק שוב בנידון הזה לעניין מכירת הבן בחיי האב? בשבעה הגמרא אמר לך רבי יוחנן, אף על גב שכבר אמרתי דבעלמא, מי שמוכר לחברו את שדהו לפירות, קניין פירות של הלוקח, כקניין הגוף דמי, אחא כאן באב ובנו, צריך שוב להשמיע את הדין הזה, שכן סל כדאי דחמינה. היה עולה על דעתי לומר שאין זה אלא במוכר ולוקח הזרים זה לזה, אבל אב הנותן לבנו קניין הגוף ומשייר לעצמו, קניין פירות אינו נחשב לבעלים מחמת קניינו זה, משום דאבא לגבי ברי אחו לאחיל, אב מוכר לבנו לגמרי על הגוף, ועל כן קניין הפירות שיש לו אינו נחשב כקניין הגוף. כמה שמנה נשמיע לנו רבי יוחנן שגם קניין הפירות של האב הוא כקניין הגוף. רבי שמעון בן לקיש אמר, אף על גב שכבר אמרתי דבעל מה קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אך כאן באף ששיער לעצמו פירות, יצטרך לי שוב להשמיע את הדין הזה. שכן סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתי לומר שאין זה אלא במוכר המשייר לעצמו את קניין הגוף ונותן ללוקח קניין פירות. אבל כאשר הנותן משייר לעצמו קניין פירות ונותן למקבל רק את קניין הגוף, אז יש מקום לומר שהוא כמשאר לעצמו גם בקניין הגוף, משום שכל לגבי נפשי, אפילו במקום ברי, נפשי עדיף אליי, הוא מעדיף את עצמו על פני המקבל, אפילו כשהמקבל הוא בנו, ורוצה שלא תחול המחירה כדי שירשן הוא בנו, ואפילו כשמת בנו ולא יישארו הנכסים, אלא אצל בני הבן, מכל מקום הוא מעדיף אף אותם על פני הלוקח, וגם הם נחשבים לעניין זה כנפשי, ועל כן הוא משאר לעצמו באופן שלא תחול מחירת הבן. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לא קנה. כמה שמלן משמיע לנו ריש לקיש, שאף כשהוא משאר לעצמו פירות, אין זה נחשב הקניין הזה כמו קניין הגוף. מוכיח רבי יוחנן מדברי הברייתא, כשיטתו, שקניין פירות כקניין הגוף דם. הייתי והקשר רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו בברייתא, אומר לחברו נכסי לך, ואחריך, אחרי מיתתך, יירש פלוני נכסים אלו ולא יורשך, ואחריו יירש אותם פלוני, כאשר מת ראשון קנה שני את הנכסים, כאשר מת השני קנה אותם השלישי. אבל אם מת השני בחיי הראשון, יחזירו נכסים ליורשי הראשון, שכן לא נתן אותם לשלישי, אלא רק לאחר שיזכה בהם השני. ומאחר שמת השני קודם שיספיק לזק אותם, גם השלישי אינו קונה אותם. ובתוספת השנינו שהוא הדין באמת שלישי בחיי שני, שאין יורשי השלישי זוכים בנכסים, אלא שכתב שיחזרו ליורשי הנותן, כשיטת הברייתא הבאה, ולא ליורשי ראשון. מסיק רב יוחנן את רעייתו, והיא מיתה אם נאמר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, כדברי ריש לקיש, ליורשי נותן מבעלי, על הנכסים לחזור ליורשי הנותן ולא ליורשי הראשון, שהרי אין לו לראשון אלא קניין פירות בלבד, שכן לא יקנה לו הנותן את הנכסים, אלא להשתמש בהם משך ימי חייו בלבד, ולא לעולם. שהרי בכך שאומר לו הנותן אחריך לפלוני, בכך שלא נתן לו אלא לזמן מוגבל, בלבד. ונתינה לזמן אינה אלא לפירות הנכנסים ולתשמישם ולא לגופם. ואם כן, אף שבטלה מתנת השני והשלישי, אין לנכסים להישאר ברשות הראשון או יורשיו לאחר מיתתו, שהרי אין גופם קנוי לו אלא לחזור לנותן, אלא בהכרח שקניין פירות כקניין הגוף דמי, והראשון נחשב בעלים בעיקר הנכסים. ועל כן, מאחר שהשני אינו בעולם ואין מי שיקנה את הנכסים מהראשון לאחר מיתתו, נשארים הנכסים ברשותו, והרי הוא מורישם ליורשיו. ולמרות שבכל מוכר שדהו לפירות לזמן מסוים, אין הלוקח נעשה בעלים גם על הגוף, אלא הגוף חוזר לנותן בסוף הזמן, זה משום שמחר לו בפירוש רק את קניין הפירות ולא את הגוף. והרי זה כאילו אמר לו, שדי נתונה לך, ואחרי הזמן הזה תהיה שלי לגופה ולפירותיה. אבל כאן כשאומר אחריך לפלוני, לא שיירה נותן כלום לעצמו, אלא נתן את הגוף לשלישי ואת הפירות לראשון ולשני. ומאחר שיש לראשון קניין פירות בנכסים והנותן מסולק מהם לגמרי, משעה שבטלה מתנת השני והשלישי, ממילא נעשה הראשון בעלים גמור, גם על הגוף. אמר לי, עונה ריש לקיש לרבי יוחנן, אין מכאן ראיה לדבריך. שכן כבר תרגמה רב אושעיה בבבל, פירש רב אושעיה בבבל את הברייתא הזו, מתנת אחריך שייני. מתנת אחריך שונה מקניין פירות בעלמה, שכן קניין הראשון בנכסים אינו לפירות בלבד, אלא כל זמן שהשני לא זכה בהם, הרי הם קנויים לראשון, בקניין גמור של גוף ושל פירות, שכן משמעות אחריך לפלוני היא, שיהיו הנכסים שלך לגוף ופירות כל ימי חייך, ומה שישתייר מהם לאחר מכן, יקבל השני, ואם ירצה הראשון בידו לאוכלם ולמוכרם בחייו, ולא לשייר מהם כלום לשני, כמו שמבואר לכמן בדף קוף למדזיין עמוד א' בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. לפיכך, כשהשני אינו בעולם, נמשך קניינו של הראשון לעולם, והרי הוא מורישם ליורשיו אחריו. אומרת הגמרא, וכן רמי וכן יקשה רבא ברבונה קמי דרב, לפני רב על הברייתא הזו, מדוע לא יחזרו ליורשי נותן? ואף הוא אמר לתרץ כתירוץ האמור, שאחריך שייני. דין אחריך שונה מקניין פירות באלמה, וזה אינו קניין פירות, אלא קניין גוף ופירות. מקשה הגמרא על רבי יוחנן והתניא, הרי נאמר בברייתא אחרת, שאם מת השני בחיי הראשון יחזרו ליורשי הנותן ולא ליורשי הראשון. ואם כדברי רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף דמי, מדוע לא יחזרו הנכסים ליורשי הראשון? הרי יש לו לראשון לקנותם לגמרי מכוח קניין הפירות שיש לו בהם, מאחר שאין מי שיזכה ממנו. ואם באחריך אין הראשון נחשב לבעלים, אפילו שיש מקום לומר שהוא עדיף מכל קניין פירות, כל שכן בקניין פירות באלמה שאינו כקניין הגוף. כך מפרש הרשב"ם את קושיית הגמרא, ואילו התוספות בדיבור המתחיל והתניא, מפרשים שקושיית הגמרא היא על ריש לקיש, כי בישלמה לרבי יוחנן יש לומר שיש מחלוקת בין שתי הברייתות, האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא. שהרי כבר מצינו בזה כמה תנאים שנחלקו בזה. אבל לריש לקיש אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ובדין אחריך. זה שונה, אם כן פשיטה שיחזרו ליורשי ראשון, ומדוע נחלקה הברייתא השנייה לראשונה, והרי בנידון הזה לא מצאנו מחלוקת. מתרצת הגמרא תנאי, לא כמו שסבר המקשה, אכן יש מחלוקת תנאים במקום אחר שיובא בסמוך. האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא? הברייתא הראשונה שאמרה יחזרו ליורשי ראשון, שנויה כשיטת הסובר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. ועל כן הראשון שהוא בעל הפירות זוכה לגמרי בנכסים במיטת השני ומורישם לבניו. ואילו הברייתא השנייה שאמרה יחזרו ליורשי נותן, שנויה בשיטת הסובר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. ועל כן אין הראשון קונה את הגוף במיטת השני ואינו מורישו לבניו, אלא הם חוזרים לנותן. רבי יוחנן סובר להלכה כשיטה הראשונה. ומביאה הגמרא את מקור מחלוקת התנאים בקניין פירות. דתניא, שנינו בברייתא במסכת סוטה, דף חפה לפעמוד ב', האומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד הראשון לנכסים ומחר אותם לאחרים, ואכל את המעות, כלומר הוציאם בהוצאה ובזבזם, והוא הדין גם כשהמעות עדיין תחת ידו, אלא שנוקטת זאת הברייתא משום אורחא דמילתא, דרך הרגילות. אם כן האומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד הראשון לנכסים, ומחר אותם לאחרים ואכל את הפירות, לאחר מיטת הראשון, השני מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, כיוון שקנה אותם לאחר שמת הראשון. אילו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון ברשותו כשמת, וכיוון שאינם ברשות הראשון בשעת מיטתו, אין השני קונה אותם כלל, והרי הם נשארים אצל הלקוחות שכנאום מהראשון. וטעמו של רבי, שאין כוח ביד הראשון למכור את הנכסים לעולם, זה משום שקניין הפירות שיש לו בהם, אינו כקניין הגוף, ואין כוח בידו למכור את גופם ולהפקיע מהשני. אבל רבן שמעון בן גמליאל סובר שקניין פירות של הראשון הוא כקניין הגוף, ועל כן יש כוח בידו למכור את הנכסים לגמרי ולהפקיע מהשני. כך זה כאמור לשיטת רבי יוחנן, אבל ריש לקיש, לדברי הכל קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אלא שנחלקו בגדר אחריך. לדעת רבי אין לראשון בנכסים אלא קניין פירות בלבד, ועל כן אינו יכול למוכרם. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, אחריך שייני. זה דין שונה, ויש לו לראשון גוף ופירות כל זמן שהם בידו, ועל כן יכול למוכרם לגמרי, ואין לשני אלא מה ששייר ראשון. מקשה הגמרא סתירה מדברי רבי ורבן שמעון בן גמליאל בברייתא האמורה על דבריהם בברייתא אחרת. ורמיני, נשאל אותך סתירה, אומרת הגמרא. אמר בברייתא, אומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, יורד ראשון ומוכר ואוכל. דברי רבי, דהיינו מוכר אותם לאחרים ואוכל את המעות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד. ואם כן, קשיא, קשים הדברים ממה דאמר רבי בברייתא הקודמת, שאם אחר הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות. עד רבי, על דברי רבי שאמר בברייתא הזו, שביד הראשון למכור בנכסים. וכמו כן קשה ממה דאמר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא הקודמת, שאין לשני אלא מה ששיער הראשון. עד רבן שמעון בן גמליאל שאמר בברייתא הזו, שאין לו זכות למכור בנכסים. תרץ את הגמרא ואומר, עד רבי, עד רבי לא קשיא, אין סתירה בין דברי רבי לדברי רבי, שכן מה שאמר רבי שהשני מוציא מיד הלקוחות זה לעניין גוף, על עניין גוף הנכסים, שאין הגוף שלו. מה שאמר רבי שהראשון יורד ומוכר זה לעניין פירה, לעניין הפירות שכן קנויים לו הנכסים לפירותיהם לכל ימי חייו, אבל כן בידו למוכרם. אומר הרי מגש, מה שהראשון יכול למכור את הפירות זה פשיטה, שהרי הקרקע קנויה לו לפירות, אלא בא רבי להשמיענו שיכול למכור את הקרקע לפירות שעדיין לא באו לעולם, שאף שגוף הקרקע אינו שלו, מכל מקום יש לו בזכות לאכילת פירות, וזכות זו בידו למכור לאחרים. וכן דרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא, אין סתירה בדבריו. שכן, מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שאין לרשות זכות למכור בנכסים, זה לעניין לכתחילה. שאסור לו לכתחילה למוכרם כדי שיתקיים רצון הנותן. שהרי בכך שאמר אחריך לפלוני, גילה את דעתו, שניחה לו שישתיירו הנכסים לשני לאחר מיטת הראשון. מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא הראשונה שאין לשני אלא מה ששיער הראשון? זה בדיעבד שעבר על האיסור ומחר, ואף שמחר באיסור בדיעבד חלה המחירה. נמצא שרבי ורבן שמעון בן גמליאל מדברים בשני מיני מחירה שונים. לרבי סתם מחירה של הראשון היא לפירות, שהרי אינו בעלים על הגוף למוכרו, ועל מחירה זו אמר שיורד הראשון ומוכר לכתחילה. ולרבן שמעון בן גמליאל סתם מחירה היא לגוף, שכן לשיטתו הראשון בעלים גם על הגוף, על מחירה זו אמר שלכתחילה אין לו זכות למכור. אמר אביי, איזהו הקרוי רשע ארום? זה המסיע יצא לראשון למכור בנכסים כרבני שמעון מגמליאל אומר, שאין לשני אלא מה שיהיה ראשון. הוא קרוי רשע משום שגורם לעבור על רצון הנותן שרצה שישתיירו הנכסים לשני. הוא קרוי ארום משום שהוא בדיעבד, הועיל לעורמתו וחלה המחירה. הראשון עצמו שמחר אינו נקרא רשע אפילו שעבר על איסור, שכן סוף סוף, השליטו הנותן על גוף הנכסים לעשות בהם כרצונו. ודווקא זה שסיוע יצא זו נקרא רשע משום שהוא חוטא ולא לא. אילו המאירי כותב שהמוכר עצמו נקרא רשע שאוכל גזילות, והמסיע יצא נקרא רשע ערום. מחלק את הגמרא בין מכירה למתנת שכיב מרע בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמחר הראשון אין לשני כלום בנכסים. רבי יוחנן לשיטתו שפירש את העמו של רבן שמעון בן גמליאל הוא משום שקניין פירות כקניין הגוף דמי כמבואר לעיל. ומאחר שגם רבי יוחנן סובר כך, בהכרח פסק כמותו גם לגבי מכירת הראשון. אומר הרשב"ם שייתכן שגם ריש לקיש המפרש את העמו של רבן שמעון בן גמליאל הוא משום שאחריך שייני מודה שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ואולם, אומר רבי יוחנן, מודה רבן שמעון בן גמליאל, שאם נתנן הראשון לאחרים במתנת שכיב מרע, מתנה שאדם נותן מחמת שהוא עומד למות, ותקנו חכמים שהיא חלה בדיבור באלמה בלא שום מעשה קניין, ולמרות שכל מתנה אינה יכולה לחול לאחר מיטת הנותן, תקנו חכמים במתנת שכיב מרע שלא תחול אלא לאחר מיטתו, במתנת שכיב מרע לא עשה כלום, אם נתנן הראשון לאחרים במתנת שכיב מרע, ולאחר מיטתו, זוכה השני בנכסים ולא מקבל את המתנה. שואלת הגמרא, מה איתה? מה, למה לא עשה כלום? ומה בין מכירה מפקיעה את הנכסים מיד השני לבין מתנת שכיב מרע? אמר אביי, במתנת שכיב מרע לא קנה המקבל אלא לאחר המיטה של השכיב מרע, ונמצא שכבר כדמו אחריך השני, שעליו אמר הנותן אחריך לפלוני. קדם השני קודם לזכות את הנכסים לפני שחלה המתנה שנתן הראשון לאחרים במתנת שכיב מרע, שהרי זכיית השני חלה בבת אחת עם מיטת הראשון, אילו מתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיטתו, שכן סתם אדם אינו נותן את ממונו אלא לאחר גמר מיטתו, אבל באחריך הנותן מזכה את הנכסים לשני משעה שהראשון שוב אינו צריך להם, דהיינו עם גמר מיטתו. שואלת הגמרא, ומי אמר אביי אחי? וכי כך אמר אביי שמתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיטת הנותן? והיתמר, הרי נאמר, מתנת שכיב מרע מאימתי קנה המקבל? אביי אמר עם גמר מיטה, כלומר בבת אחת עם המיטה, ורבה אמר לאחר גמר מיטה. נמצא שלשיטת אביי מתנת השכיב מרע וזכיית השני חלות בבת אחת עם גמר המיטה, ואם כן יש להם לחלוק בנכסים. ואיך אמר אביי שזכיית השני קודמת למתנת השכיב מרע? מתרץ את הגמרא, עד הרבה אביי מההי, חזר בו אביי ממה שאמר שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה, ומודה אביי לדברי רבה שאינה חלה אלא רק לאחר גמר מיטה. לפיכך אם נתן הראשון במתנת שכיב מרע לא עשה כלום שכבר קדמו השני. שואלת הגמרא, ממהי דמאהי הדרבי, דילמה מהה הדרבי? מניין שחזר בו אביי ממה שאמר שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה? אולי הוא חזר בו ממה שאמר שאין מתנת השכיב מרע חלה משום שכבר כדמו אחריך? משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אין לעלות על הדעת שסובר אביי שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה. משום דתנן, שנינו משנה במסכת גיטין דף עין בית עמוד א', האומר לאשתו זה גיטך אימתי, כלומר לכשאמות יהיה זה גט, ולשון אימתי מתפרש בשני אופנים, גם שיחול לאחר מיטה וגם שיחול בתנאי שלבסוף ימות מן החולי הזה. ובסתמה יש לפרש בכוונתו כמו האופן הראשון, אבל אם אמר מהיום אימתי, אנו מפרשים שכוונתו היא לתנאי ולא שיחול לאחר מיטה. וכך זה לשיטת רב יהודה במשנה לאל אצלנו בדף קוף למדווה ועמוד א', אבל לשיטת רב יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו, אפילו אם לא כתוב בו מהיום, הרי זה כאילו נכתב בו מהיום אימתי, והרי היא ודאי מגורשת. ואם אמר זה גיטך לאחר מיטה, הרי זה כאילו אמר לה מהיום ולאחר מיטה, והיא ספק מגורשת. כך מפרש הרשב"ם על פי דברי הגמרא במסכת גיטין. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר שם במשנה במסכת גיטין, אם אמר לאשתו זה גיטך לכשאמות מחולי זה, או שאמר זה גיטך לאחר מיטה, לא אמר כלום. משום שלא גמר בדעתו לגרשה, אלא לאחר מיטתו, ואין גט לחל לאחר מיטה. ומכאן, שכל מה שהוא עושה מחמת מיטתו, אין בדעתו שיחול אלא לאחר מיטתו, ולא עם גמר המיטה. שאם לא כן, מדוע אין הגט יכול לחול עם גמר המיטה? שכן, כל שחל הגט בבת אחת עם המיטה, אין בו חיסרון של אין גט לאחר מיטה, והרי הוא כמגרש מחיים. והוא הדין למתנה שהוא נותן מחמת מיטתו, שאין בדעתו להוציאה מרשותו עד לאחר מיטתו, ולא עם גמר המיטה. אמר רבי זירא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאין לשני אלא מה שיהיה ראשון, ואפילו אם היו בהם בנכסים עבדים והוציאן הראשון לחירות, נעשו בני חורין, משום שהוא בעלים גמור עליהם. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשיטא שלשיטת רבן שמעון בן גמליאל, ביד הראשון לשחררם, שהרי כל זמן שהוא בעולם, הנכסים שלו לכל דבר. משיבה הגמרא, מהו דתיים היינו סבורים לומר, שאמר לי הנותן לראשון למעב עד איסור הלא יאבין עלן, לא נתתי לך את הנכסים כדי שתעשה בהם איסור, והרי כל המשחרר עבדו עובר על מצוות עשה של לעולם בהם תעבודו, כמה שמלן, משמיע רבי יוחנן שהנכסים נתונים לו אף לעניין שחרור. אמר רב יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהראשון בעלים גמור על הנכסים כל ימי חייו, ואפילו אם יש בהם בגדים והסען תכריכין למת, הרי הוא בעלים עליהם לאוסרם בענה כדין תכריכי המת. ומקור האיסור הזה הוא מגזירה שווה שם. נאמר במרים בספר במדבר פרק כ' פסוק א' ותמת שם, ונאמר בעבודה זרה, ספר דברים פרק י' ב' פסוק ב', הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם. מה העבודה זרה אסורה בהנאה? אף המת וכל צרכיו אסורים בהנאה. וכותב הרי מגש, אם זה רקם על המת ונגעו במיטה נקברת עמו, אפילו שעדיין לא נקבר המת, הרי הם נאסרים בהנאה. משום שעל ידי נגיעה זו כן העם המת. ולדעת רבן שמעון מגמליאל, שביד הראשון למוכרם, אף בידו להקנותם למת על ידי זריקתם עליו. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שלדעת רבן שמעון מגמליאל בידו ליחדם למת ולאוסרם, שכן בעלים גמורו. משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים, מה עוד תימא היה עולה על דעתי לומר, שאומר הנותן לראשון, לשבינו איסור הנאה לא יאבי לך, לא הקניתי לך את הנכסים כדי שתאסור אותם בהנאה, אלא כדי שיהנו מהם בני אדם, שכן נוח לו לאדם שיהנו בני אדם מנכסיו ולא ילכו לאיבוד. כמה שמלן, משמיע רבי יוחנן שהנכסים קנויים לו גם לעניין הזה. מביאה הגמרא נפקמינה בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל לעניין קיום מצוות אתרוג. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אומר לחברו, אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך יהיה נתון לפלוני. אם נטלו הראשון ביום הראשון של סוכות ויצא בו כדי לצאת בו מצוות נטילת ארבעת מינים, באנו למחלוקת רבי ורבן שמעון בן גמליאל האם אכן יצא בו ידי חובתו, שכן הלכה בידינו שאין אדם יוצא ביום הראשון באתרוג שאינו שלו, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ', ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ודרשו חכמים מהמילה לכם שיהיה משלכם. ולדעת רבי, אין הראשון יוצא באתרוג זה ידי חובתו, משום שאינו נחשב כבעלים עליו, שהרי מכך שאינו יכול למכור את האתרוג לעולם, מוכח שאין בו אלא קניין פירות בלבד, וקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אבל לשיטת רבן שמעון מגמליאל הסובר שביד הראשון למוכרו לעולם או לאוכלו, הרי הוא שלו לגמרי לכל ימי חייו, על כן הוא יוצא בו ידי חובתו. מביאה הגמרא קושייה על דברי רב נחמן בר רב חיסדא. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, הרי עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי ורבן שמעון מגמליאל הטם שם לעניין מכירת הראשון בנכסים, אלא משום דמר סבר, רבן שמעון מגמליאל סובר קניין פירות כקניין הגוף דמי, ועל כן הוא בעלים גם על מכירת הגוף. וגם לשיטת ריש לקיש שסובר שבעלמא קניין פירות לאו כקניין הגוף, מכל מקום אחריך שייני, משום שיש לראשון גוף ופירות כל ימי חייו. ומר סבר, רבי סובר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ואינו בעלים על הגוף למוכרו לאחרים, אלא אחר, אבל כאן באתרוג שניתן לראשון ואחריו לשני, אם מי פקלו נפיק בי למען יאבי נעלי, אם אין הראשון יכול לצאת באתרוג הזה לשם מה נתנו לו, הרי אין אתרוג זה מצמיח פירות, ואת הגוף עצמו אינו יכול לאכול, שכן לדעת רבי אינו קנוי לו אלא מפירותיו, ובהכרח שניתן לו כדי לקיים בו את מצוותו. אלא, אומרת הגמרא, לעניין מי פק לצאת בו ידי חובה, דכולי עלמא לא פליגי דנפיק בי, לא נחלקו רבי ורבן שמעון מגמליאל, ושניהם סוברים שהוא יוצא בו ידי חובתו, ואפילו לרבי שאינו יכול למוכרו או לאוכלו, מכל מקום הוא נחשב בו שהוא שלו, לעניין לצאת בו ידי מצוות נטילה, משום שכל זמן שהוא ראוי לראשון אין לשני כוח בו. וזה לא כמו אתרוג של שותפים ששנינו בסמוך שאין יוצאים בו, משום ששם כל שותף מגרע מחלק חברו ואין לאחד מהם את כולו, אבל כאן אינו משועבד לשני כלל כל ימי חיי הראשון. רק לעניין מחרו או אכלו, באנו למחלוקת רבי ורבן שמעון מגמליאל, שלדעת רבי אם אכלו הרי הוא משלם את דמיו לשני, ולדעת רבן שמעון מגמליאל אין לו לשני אלא מה ששיהיה ראשון, ואם מחרו או אכלו מתבטלת מתנת השני מעיקרה. ובא רב נחמן ברב יצחק לחדש, שכשם שנחלקו בקרקע כך נחלקו באתרוג, שהיה מקום לומר שדווקא בקרקע שהיא עושה פירות סובר רבי שלא נתנה לראשון אלא לפירותיה, אבל באתרוג שאינו עושה פירות בהכרח שנתן לו את גופו. הוא משמיע לנו שגם באתרוג לשיטת רבי לא נתן לראשון אלא קניין פירות, כלומר להשתמש בו כדי לקיים מצוות נטילה. ששנינו בברייתא לאל שהראשון יכול למכור את קניין הפירות לאחרים, כך בידו למכור את האתרוג לאחרים כדי לצאת בו ידי חובת נטילה. מורי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף למד וב במסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מה הספק באומר הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה? שאלה שנייה, מה טעמו של רבי יוסי שלא צריך לכתוב מהיום? שאלה שלישית, בן שקיבל מאביו מתנה מהיום ולאחר מיתה ומחרם בחיי אביו ומת, מה הדין? שאלה רביעית, הקונה שדה לפירות, מה דינו לעניין ביקורים? שאלה חמישית לריש לקיש, מדוע הקונה שדה לפירות מביא ביקורים? השאלה האחרונה, מדוע השמיענו רבי יוחנן וריש לקיש את מחלוקתם גם לעניין אב ובן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י"ג בסיוון תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף למד וו במסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קוף למד זין של מסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.